כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
קנאי הערב במהדורה המרכזית, שני חיילים נהרגו ושבעה נפצעו מירי טיל נונטט של החיזבאללה לעבר שני כלי רכב שלא היו ממוגנים שנסעו בגבול הצפון, וזאת למרות ההסלמה והכוננות בגבול. האם יש כאן מחדל של צהל? נברר ונבדוק בהמשך. במערכת הביטחון ובדרג המדיני מנסים שלא להיגרר למלחמת לבנון שלישית. ההבנה כי גם בצד השני מנסים למנוע סחף לגרירה למלחמה, לפי שעה לא ברור מה יוליד יום. הכוננות בצפון גבוהה גם בחיל האוויר וגם בחילות היבשה. החלה הגשת הרשימות לכנסת שתימשך עד מחר בשעה 10 בלילה, וגם בקשת האותיות לרשימות חדשות. היום עמדו המפלגות החדשות בתור, בזו אחר זו נטלו את האותיות הפנויות, מתקשים למצוא אותיות טובות וקליטות. את כל הפרטים נביא בהמשך. וגם על המשך המאבק הפנימי בתוך הבית היהודי, לאחר השריון של אלי אוחנה ברשימה, עוד ועוד בכירים במפלגה מותחים ביקורת על נפתלי בנט, על כך שקיבל החלטה לבדו והביא נציג לרשימה שלא עונה על הדרישות המינימליות של הזהות האידיאולוגית של הבית היהודי. המסע ומתן בין אלי ישי לבין בן ארי לקראת סגירה, כך לפחות לפי הדיווחים הערב. לא ברור איך הסיפור הזה יסתיים. גם בגור לא הוחלט מי יוצב המקום התשיעי ביהדות התורה, ובשס מתקדמים לקראת סגירת הרשימות. את כל הפרטים הידועים בעניינים הללו אנחנו נביא בהמשך המהדורה המרכזית הערב. העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה הראשונה מהדורה המרכזית הערב הזה, לפני שנעסוק בסוגיית הבחירות. כמובן, קודם כל, האירוע הצבאי החמור, הביטחוני החמור שהתרחש הבוקר. לפי שעה, אנחנו יודעים על מצבם של הפצועים, לפחות שלושה מהם במצב קשה, אבל האבדה הגדולה, שני חיילים שנהרגו היום, ירי טיל נונטט של החיזבאללה לעבר שני כלי רכב צבאיים שנסעו כשני קילומטר מהגבול. האם היה מחדל בעובדה ששני הרכב לא היו ממוגנים ונסעו שם, למרות שבימים האחרונים יש הסלמה ויש כוננות בגבול הצפון, או בכלל על התקרית עצמה? אנחנו פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום, ערב טוב לך אבי.
תחילה על האירוע שמתרחש לפני הצהריים, שני חיילים הרוגים, שבעה פצועים, תקרית קשה, וצריך לומר, בצהל תכננו או התכוונו, היו מוכנים לקראת הקריאות מהסוג הזה?
נכון, הייתה מוכנות של הכוחות, הייתה הערכות של הכוחות, וכל הדברים האלה מסביב נלקחו בחשבון ונלמדו. גם רק הבוקר הזה הועלתה לשם יחידה נוספת מאחד הגדודים של צה"ל לאזור החרמון ולאזור הר דוב כדי ללמוד על השטח, וכאשר הם נפגעו, הם היו בדרכם חזרה מן האזור הזה, הם נסעו על ציר אזרחי לחלוטין. הציר הזה ציר שאזרחים נוסעים בו בשני הכיוונים, גם אזרחים תושבי הכפר רג'ר, גם אזרחים ישראלים שעושים דרכם באזור הזה. ציר אזרחי כאמור לכל דבר ועניין, אלא שבצד השני עומדים מחבלי החיזבאללה, וברגע שיש להם את הטילים הכל כך משוברים מייצוג קורנט, טילים שמגיעים מטווחים של 5, 4.5, 4 קילומטרים, הפגיעה שלהם היא קטלנית ביותר, אז לא משנה כרגע סוג הרכב שבו הם נסעו, והדברים הללו ילמדו ויבדקו עוד, אבל בהחלט שמדובר כאן בטיל מאוד קטלני, מאוד נקודתי. ואם נעשה סדר בדברים, נעורים על אירוע ראשון שמתרחש סמוך לשעה 11:30 בבוקר, כאשר חמישה טילים נורים לעבר הכוחות של צה"ל שפועלים שם, שיירה של כלי רכב צה"לים שפועלת בגזרה הזאת. אחד הטילים פוגע, לא ברור מדוע ולמה כרגע, בבית, בכפר רג'ר, גורם שם לפגיעה. ושאר הטילים פוגעים ישירות גם ברכב של מפקד בגזרה הזאת, בגדוד הזה, וגם נהג שלא שהיה, יחד עם עוד, כפי שאמרת, 7 חיילים נוספים. אגב, מצבה משתפר הערב הזה, ואפשר לדווח עליהם כפצועים קל עד בינוני. שעה לאחר מכן ירי של פצצת מרגמה אחת לעבר מוצב החרמון, שזה מביא את כל צהל הגדול להוריד את האזרחים הרבים שהגיעו הבוקר לחרמון, ביוזמה שלהם ובעידוד של כל התיירנים, כולל אנחנו כאן כדי לשמר את איכות החיים באזור הזה. אבל שורה התחתונה, אני מוכרח לומר לך הערב הזה, ולהרגיע גם את מאזיננו, אני מניח שגם אותך, האירוע הזה, כפי שאומרים בצהל, הערב הזה, הוא מאחורינו. צהל, מערכת הביטחון והמדינה כולה תכיל את האירוע הזה. מבינים גם מהצד השני, גם החיזבאללה מפרסם לפני זמן קצר הודעה שמבחינתם זו הנקמה שלהם על חיסולו של בורניה, זו הנקמה על הפגיעה באנשים שלהם, ומכאן רק ממשיכים הלאה. כמובן שיש צד נוסף של האיראנים, אבל בשורה התחתונה האירוע הזה מסיים למעשה את רצף הקולוניות והמוכניות של צהל בגזרה הזאת. כפי שאומר לי גורם צבאי בכיר הערב הזה, אנחנו התכוננו לכל התרחישים הללו, יכולנו למצוא את עצמנו גם בעוד שבוע, שבועיים או 10 ימים באותו תרחיש, בנפילת טיל או פגיעת טיל קורנט ביישוב אביבים או דובב, אבל ברוך השם שזה לא קרה בכיוון הזה. לצערנו ישנם חיילים הרוגים, ואמרתי כל הזמן, לא בגלל חוכמתי הרבה, אלא פשוט מתוך למידת הדברים, ברגע שהחיזבאללה פוגע בחיילים, אז זה פחות או יותר זה השוויון. אנחנו פגענו, הם פוגעים, אנחנו פגענו כמובן לטענתם. אם זה היה באזרחים, הסיפור היה נגמר אחרת לחלוטין. ברגע שבחיילים, לצערנו הרב,
ובשולי התקרית הזו צריך לומר שבצהל מצרים הערב על ההרג של החייל מיוניפיל שנהרג מירי של צהל.
חייל מספרד, נכון, שנהרג כתוצאה מהשבת האש של צהל, אז הדברים הללו יצטרכו ללמוד, אבל זה גרם גם לבלבול במספר ההרוגים, כי השעה, שעתיים לא ידעו בדיוק גם בצהל כמה ההרוגים באמת יש באירוע הזה, אבל בסופו של דבר שני ההרוגים לצהל, הרוג אחד מיוניפיל מספרד, ועוד 7 חיילים פצועים, כולם במצב קל עד בינוני. נתפלל כמובן לרפואתם.
לרפואתם. בהחלט. קובי פינקלר, כתבנו יוני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
ערב נעים.
אם כן, האירוע הזה יחסית מאחורינו, אבל השאלה איך לא נגררים לפעולה רחבה יותר, ואנחנו עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, שלום לך.
הלו.
ערב טוב, יעקב עמידרור איתנו?
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב. השאלה מתבקשת באירועים מהסוג הזה, ובגלל הזיכרון הלא כל כך רחוק שיש לנו מדרום לבנון, איך מאזנים בין תגובה לפעולה הזו לבין לא להיגרר למלחמה?
קודם כל צריך לדעת שאין ערבות לשום דבר, ויכול להיות שנגיע גם למלחמה. זה מותנה לא רק בנו אלא גם בצד השני, ולכן אי אפשר להבטיח את זה. בשביל שלום צריך שני צדדים, בשביל מלחמה מספיק צד אחד, ולכן אין דרך לתת איזושהי ערבות לך. וחוכמת המעשה היא להחליט האם אתה מוכן לשלם את המחיר, ואם כן עד כמה, ולהתנהג בהתאם.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על האירוע שהתנהל הבוקר, יש כמובן עוד תחקיר שלם על האירוע, על כל הפרטים שלו, חלקם עוד אסורים לפרסום, לפחות על פי הדיווחים, שני כלי הרכב שבהם נסעו החיילים לא היו ממוגנים, גורמים בצהל אומרים כי זה מרחק רחוק מהגבול, 2 קילומטרים. אני רוצה לדבר איתך על העניין שנמצא על השולחן ולא מדברים עליו. חפירות מתחת ליישובים ישראלים, כמו שקורה בעזה. אתה מאמין שזה קורה גם בצפון?
קודם כל אני אתקן אותך. אין אף חפירה בעזה שהגיעה ליישוב ישראלי, מאלה שאנחנו יודעים עליהם.
אוקיי.
ולכן כדאי להוציא את זה מהמילון. אנחנו מדברים על דבר שלא היה, ואנחנו הופכים אותו לעובדה, ועל העובדה הזאת אנחנו קונים מגדל, ואחרי זה מהמגדל אנחנו שואלים שאלות. לא הייתה אף מנהרה שהגיעה ליישוב ישראלי.
היו מנהרות שהגיעו למרחק של כמה מאות מטרים מיישובים ישראלים, כך ש...
זה בסדר, אבל אף אחד מנהרה הגיעה ליישוב ישראלי.
אוקיי, קיבלנו.
אז זה דבר אחד. דבר שני, יש הבדל גדול מאוד מבחינת הקרקע בצפון שהיא סילית, לבין הקרקע בדרום שמאוד נוחה לחפירה. אפשר לחפור גם בצפון, מוכרות לנו בעבר מנהרות שהיו בלבנון, ולכן אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שום דבר. ואני מקווה שהגורמים הצהליים, גם המודיעין וגם הגורמים האחרים, עושים כל מאמץ לאתר מנהרות, אם ישנן מנהרות, ואני לא בטוח שישנן.
מה מבחינת מערכת הביטחון, אם נקרא לזה כך, בפן הכללי, יהיה חציית קו אדום של החיזבאללה? ירי טילים לעבר יישובים ישראלים?
אני חושב שהקו האדום כבר נחצה. חיזבאללה פעל בתוך שטח ישראל ופגע בחיילי צה"ל, והקו האדום הזה נחצה. ולכן שאלת הקווים הופכת עכשיו לשאלה של עד כמה אנחנו מוכנים ללכת עם התגובה שלנו. זה לא שאלה של קווים, אלא של עד כמה אתה מוכן להסתכן בהמשך ההידרדרות.
וכדי שנראה תגובה יוצאת דופן של צה"ל נגד החיזבאללה, מה צריך לקרות? שוב אני חוזר לסוגיית ירי הטילים. האם זה...
לא יודע, אין לזה תשובה...
אתה אומר אין טבלה עם מינוחים ש...
אין טבלה עם אם עושים ככה, אז עושים ככה. זה נתון להערכת מצב, ובשביל לעשות הערכת מצב צריך להכיר את הפרטים, ואני ממש לא מכיר את הפרטים.
אוקיי, כמובן שעוד צריך לדון האם באמת הופקו כל הלקחים מלבנון השנייה, כאשר אנחנו מדברים על חיזבאללה.
אני רק רוצה להעיר הערה אחת, יש שם טענה שנסו כלי רכב לא ממוגנים.
כן.
אם זה באמת טיל נוטט, אין בעולם כלי רכב מוגן נגד טילי נוטט. יש טנקים, יש נגמשים כבדים, אכזריות, מכונים, אין בעולם רכב מוגן נגד טילי נוטט.
אוקיי, אז צריך גם לבדוק את סוגיית סוג הטיל שנורא.
צריך לבדוק הכל, אבל אין באיזשהו מקום רכב מוגן נומטה, ושלחו לשם רכב לא מוגן נומטה. אין.
כן. זה אולי מינוחים שמכניסים ככה לאזרחים שפחות בקיאים בעניין.
נכון,
ו...
נכון, וזה גורם לתהיות ותהיות ולקושיות ללא הצדקה.
אוקיי, רשמנו גם את ההערה הזו, האלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
ערב טוב. מי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי ומזכיר צבאי של שר הביטחון לשעבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של פרסומות, אחר כך נברר בין היתר מה מצבם של הפצועים, מה קורה בצד השני, וכמובן בהמשך, ערב ומערכת הבחירות, הגשת הרשימות וכל הנלווה, כל אלו עוד מעט.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
ובהמשך לסוגיה של האירוע הבוקר בצפון, אנחנו רוצים לבדוק את מצבם של הפצועים. שלום לדוקטור קלין שפירה, סגן מנהל בית החולים זיו בצפת, ערב טוב לך.
ערב טוב, דוקטור שפירה קלין, כן.
שפירה קלין. כמה פצועים יש אצלכם בבית החולים?
סך הכל הגיעו 6 פצועים, כולם במצב טוב, מצב קל. ייתכן ואחד מהם יידרש להתערבות כירורגית קלה, אבל לכולם במצב טוב, יציב, ואנחנו מקווים שתוך יום יומיים נוכל גם לשחרר אותם הבית.
כלומר, גם הדיווחים שהיו מיד אחרי האירוע, בתוך כל הכאוס בדיווחים בתקשורת על פצוע בינוני וקשה, לפחות לא אצלכם.
היה פצוע שהוגדר כבינוני, עד שלאחר שבוצעו צילומים ואבחונים נוספים, וברר שלא כצעקתה, וטוב שכך.
אוקיי, דוקטור קלין שפירה, שפירה קלין, סגן מנהל בית החולים זיו בצפת, תודה רבה לך.
בין מנוחה שיהיה.
תודה. אנחנו ממשיכים לבדוק את סוגיית המנהרות בצפון. אגב, אזרחים רבים גם במושב אביבים ומושבים נוספים שנמצאים ממש על הגדר, מספרים שהם שומעים רעשים בלילות וכולי. קשה מאוד לדעת האם מצליחים באמת אנשי החיזבאללה לחפור מנהרות מתחת לשטח ישראל, אדמה סלעית כמו שאמרנו, אבל בכל זאת הנושא הזה נמצא בבדיקה. גם בצהל אנחנו שומעים בשעות האחרונות על קדיחות שנעשים בצפון ומנסים גם לחשוף את השטח. אז אנחנו נברר את כל זה בהמשך, אנחנו עכשיו פונים אל הפרשן הצבאי יוסי מלמן, שלום לך.
שלום, במעריב וג'רוזלם פוסט.
אכן, מעריב. תגיד, כשאנחנו מדברים על אירוע כזה הבוקר ונזכרים מיד דז'ה וו לאירועים קודמים שהיו כמעט דומים למה שראינו הבוקר וגררו את שני הצדדים למלחמה, במה זה שונה הפעם?
זה לא שונה.
כי מה, כי אין חטופים, אז לכן אנחנו רואים עכשיו שקט?
לא רואים שקט. איפה אתה רואה שקט?
מאז האירוע הבוקר, אני מבין נשמע השקט היחסי.
זה לא היה בוקר, זה היה בצהריים. השקט, שני הצדדים נמצאים במצב של התייעצויות, ראש הממשלה מכנס עכשיו התייעצות ביטחונית של הרמטכ"ל, של שר הביטחון, ראש השב"כ, גופים, גורמי מודיעין אחרים, ועל פי בהתייעצות הזאת יוחלט אם ישראל תגיב, ואז אם תגיב, אז אנחנו במעגל מסתחררים למערבולת של תגובה, של פעולה תגובה, פעולה תגובה, פעולה תגובה, אתה צריך ללכת אחורנית, ישראל על פי המיוחס לה ביצעה סיכול ממוקד, החיזבאללה הבטיח תגובה או נקמה, התגובה באה בשני שלבים, בשלב מאוד מינורי אתמול, או בעצם ברמת הגולן, ירי לעבר החרמון, ירי של רקטות, צהל השיב למקורות האש ובלילה תקף בסוריה. עכשיו, סוריה זה קצת סיפור אחר מאשר לתקוף בדרום לבנון. החיזבאללה היום ביצע תקיפה מאוד שהשיגה את תוצאות טרגיות מבחינת ישראל, אבל תוצאות טובות מבחינתו. שני חיילים נהרגו, שבעה נפצעו. עכשיו יחליטו אם להגיב או לא, אם ישראל תגיב, תגיב מן הסתם בתקיפה של חיל האוויר, כך שאנחנו לא נמצאים בכלל ברגיעה, ואין איזה קשר אם נחטף חייל או לא נחטף חייל.
אוקיי, אוקיי, זה מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה כן לשאול אותך על ההיבט הצבאי, על התחקיר הראשוני אחרי האירוע הזה, לפחות יש דיווחים, ואנחנו גם רואים בוויינט אפילו, מפרסמים על כך
שהרחבים... וויינט זה דבר אלוהים חיים, תורה
מדינה. בדיוק, כלומר, מדברים על שני כלי רכב שלא היו ממוגנים, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת זה מסוג של מחדל? כי אם נורא לעברם טיל נונטט, אמר לנו קודם האלוף במילואים יעקב המדרור, שאין לזה קשר, טיל נונטט חודר גם רכב ממוגן. מה אתה יכול לומר לנו על זה?
נכון, קודם כל מדובר בכביש שהוא כביש אזרחי. כמו במרחבי רמת הגולן והגליל, הכבישים צמודים לגבול, הם כבישים אזרחיים שמשרתים את האוכלוסייה האזרחית. הכביש הזה שבו הם נוסעו, הוא כביש שמוביל לכפר רג'ר, שהוא כפר חצוי, חציו בשטח לבנון, חציו בשטח ישראל. זה כפר שגרים שם תושבים אלאווים, ולכן התושבים האלה נוסעים על הכביש הזה, והסיור של צהל נע על הציר הזה. הטיל שנורא זה טיל קורנט, טיל נונטט נגד טנקים, שהוא חודר באמת שריון גם רציני. וחוץ מזה מדובר בצבא, הצבא לא יכול למגן את כל כלי הרכב שלו, כי זו שאלה של תקציבית, ולכן אני לא רואה בזה מחדל. אני מניח שהתקשורת הישראלית, שאני חלק ממנה, אבל לא תמיד שותף למה שהיא כתבת, ברוב המקרים אני חולק עליה, תמשיך לנגן את הניגון הזה של המחדל והמחדל, אבל אני, זה כמו שהיה במלחמת עזה, שנהרגו חיילים בכלי רכב לא ממוגנים, במלחמה, בפעולות מבצעית, בביטחון שוטף, נעים גם ברכבים לא ממוגנים. אז לכן אני לא רואה בזה מחדל, ולכן התוצאה היא טרגית בסופו של דבר, אבל זה צהל, זה לא חברת ביטוח, כן. ואפילו חברות ביטוח לא נותנות לך את מלוא הערבות והביטוח.
אוקיי, אני שומע את העניין הזה, בוא נוריד רגע את המילה מחדל מהסיפור, האם אבל בעקבות האירוע הזה כן ישנו בצהל נהלים, הנחיות כאלו ואחרות, לסיורים, לכוחות שנמצאים צמודים לגבול, מה אתה יודע לספר לנו על זה?
אני לא חושב שישנו נהלים, הנהלים, צהל נמצא בכוננות שם, הכוננות היא די גבוהה, כבר זמן, כבר כמה ימים, יכול להיות שהיה, אולי היה מישהו שצריך היה לחשוב לאפשר את הסיור הזה, סיור המפקדים שהיה בשטח ברכבים ממוגנים, אבל אני לא בטוח שהקורנט היה, לא היה מצליח לחבור גם את הרכב הממוגן, זה לא תעודת ביטוח. הטיל הזה נורא מ-4 קילומטר, הם היו בערך 2 קילומטר מהגבול, אז... זה המצב, זה גם לא, זה כבר, תראה, זה חשוב למשפחות כמובן, אבל ברמה הלאומית האסטרטגית זה פחות
מעניין. לא זה העניין, אתה אומר.
הלב העניין הוא אם תהיה הסלמה או לא תהיה הסלמה,
ואיך צהל יגיב,
בדיוק. זה השאלה הגדולה. אנחנו נמצאים לפני בחירות, ברור ששני הצדדים לא רוצים הסלמה, החיזבאללה מסיבותיו תקוע בלבנון, בסוריה, מדמם שם, המלחמה מסוריה זולגת אליו. ישראל לא רוצה הסלמה כפירושה של מלחמה קשה ועקובה מדם עם, עם, עם חיזבאללה, וגם אם נערוס את כל, את חצי מלבנון, אז מה, עדיין אנחנו נספוג מכות די קשות, על מאות אם לא יותר טילים ליום, וחיילים יצטרכו להיכנס לשטח לבנון, ולכן אני לא חושב שהדרג המדיני רוצה מלחמה, זה גם לא טוב לתקופת בחירות, כי מלחמה עלולה להסתבך, ולכן זאת השאלה הגדולה. אני חושב ששני הצדדים רוצים לסיים את זה איכשהו, השאלה היא אם יש להם את היכולת לסיים את זה, אם יש פה עניין של כבוד וגאווה ומי יאמר את המילה האחרונה, ואיך זה יתפרש בשני הצדדים, שידו של מי הייתה על העליונה ושידו של מי הייתה על תחתונה. את כל המסרים האלה ואת כל השיקולים האלה אתה צריך לשקלל כדרג מדיני, כראש ממשלה ושר ביטחון ואולי הקבינט וכרמטכ"ל, ואתה צריך למצוא את הדרך שבה אתה משמר את היכולת שלך להגיב, שאתה שומר על כבודך ועדיין אתה מצליח למנוע הסלמה. אני, טוב שאני לא שם לקבל את ההחלטות, אבל הם צריכים להחליט על זה.
צריכים להחליט ולשמור על רמת האיזון, כמו שאתה אומר, גם להגיב ולשמור על כוח הרתעה, וגם מצד שני לא להיגרר. לא קל, לעבוד עם פינצטה בעניין הזה. נקווה שיקבלו.
כן, לעבוד עם פינצטה בשדה שהוא לא כירורגי, שהוא לא חדר ניתוח. אתה מבין, זה שדה אלים
וברוח. נפיץ מאוד, חבית חומר נפץ, בהחלט.
כן, עכשיו, אפשר גם לומר ש... סוף מעשה במחשבה תחילה, אולי היה צריך לחשוב על אם הסיכול הממוקד שמיוחס לישראל ברמת הגולן לפני 10 ימים, היה שווה את כל
הסאגה הזו. אוקיי, יוסי מלמן, מעריב ואנרג'י, תודה רבה לך.
לא אנרג'י, רק מעריב וג'רוזלם פוסט.
ג'רוזלם פוסט, נכון, כן,
נכון,
תודה.
מעריב נפרדו מאנרג'י.
נכון, נפרדו, ואנחנו גם...
אבל לא חשוב,
זה בסדר, בהחלט.
זה רק עניינים קטנים.
לגמרי. תודה רבה, תודה לך, רבה לך, הפרשן הצבאי יוסי מלמן. אנחנו עכשיו עם הפרופסור עמוס פרומקין, שלום אדוני.
שלום וברכה.
מה זה מומחה למנהרות? מה, יש ענף כזה, מומחיות בתחום המנהרות?
האמת היא שאני מומחה למערות, לא למנהרות.
מערות, יחי ההבדל הקטן. המומחיות
זה במערות טבעיות. אבל עושה גם בין השאר במנהרות.
תגיד, האם שתושבים על גבול הצפון מדווחים על רעשים מוזרים בשעות הלילה של קדיחות, הם מדמיינים, או שיש בכלל התכנות, אפילו אפסית כזו, שמי הצד השני, מי אזור החיזבאללה, מצליחים לחפור בשטח סלעי עם ודיות, עם עליות ומורדות, ולהגיע לשטח ישראל? זה קצת נשמע הזוי העניין הזה, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על זה.
אני לא יכול להגיד שאנשים מדמיינים, אני גם לא יכול להגיד שיש משהו, שיש דברים בגו, אבל בגדול יש מקומות שבהם הדבר הזה הוא אפשרי. יחסית מעט אפשר על ידי לימוד השטח להגיע למסקנה איפה קיים חשש ואיפה לא קיים חשש מהמנהרות האלה.
כלומר, זה לא לגמרי מנותק מהמציאות, אבל אפשר למפות ולהגיע לנקודות ספציפיות ששם אפשר לבדוק אותם. יש טכנולוגיה שמצליחה היום לבדוק את סוגיית המנהרות?
יש טכנולוגיות שיש להן פוטנציאל, אבל כדי להפעיל אותו בצורה מיטבית, מן הסתם ידרשו עוד מאמצים, כדי לקבל באמת תוצאות שלהם באמת אפשר לצפות. היום הטכנולוגיה לא מסוגלת לגלות בצורה מושלמת את מה שרוצים שהיא תגלה.
כלומר, צריך להמציא סוג של כיפת ברזל תת-קרקעית.
נכון, בהחלט.
יש בפיתוח, אתה יודע לספר לנו, אם באיזשהו מכון מדעי או טכנולוגי כזה או אחר, אפילו צבאי, עובדים על טכנולוגיה כזו?
עובדים בגופים שונים. בהחלט, הטכנולוגיות, זה טכנולוגיות שעובדים עליהן גם בזה בעולם וגם בישראל, אבל כאמור צריך לדעת לממש את הפוטנציאל בדברים הספציפיים שרוצים להגיע אליהם, ובמקרה הזה אפשר גם מתוך לימוד קלאסי יותר של השטח, אפילו בלי טכנולוגיות מאוד מתוחכמות, להגיע ל... איזה שהם רזולוציות של איפה יכול להיות ואיפה לא יכול להיות.
תגיד, עד כמה יש בצהל, לפחות אם אתה יודע, ואם לא, אז זה גם לגיטימי, עד כמה יש מומחים שמתעסקים בתחום הזה, והאם צהל נעזר באזרחים כמוך, שזאת ההתמחות שלהם, כשאנחנו מדברים על מנהרות, כי הרי בדרום, ברצועת עזה, בוודאי שהאיום הזה עדיין קיים, והוא על השולחן והוא ממשי.
אני מאמין שצהל נעזר במי שצריך לצרכים האלה, בהחלט. אנחנו יודעים שהאיום הזה הוא ממשי בהחלט מתוך מה שלמדנו בדרום, כך שבהחלט מוצדק לנסות ולמצות את כל האפשרויות כדי להגיע ל...
ועד שמערכת כזו תהיה מבצעית, ייקח כנראה עוד קצת זמן, ועד אז ממשיכים לעבוד בשיטות הפרימיטיביות, נכון? מנסים לזהות, לאתר, לחפור פה, לחפור שם, אין דרך אחרת.
כן, צריך לנסות בכל דרך שאפשר, בהחלט.
אוקיי, הפרופסור עמוס פרומקין, מומחה למערות ולמנהרות. תודה רבה לך.
תודה, לילה טוב.
לילה טוב, ערב טוב. וממש בדקות אלו מותרים אותרו לפרסום שמותיהם של שני חיילי צהל שנהרגו היום בתקרית הזו בגבול הצפון. רב סרן יוחאי קלנגל, רב סרן יוחאי קלנגל, בן 25 מהר גילו, וסמל ראשון דור חיים ניני, בן 20, משתולים, השם יקום דמם. אלו שני לוחמי צהל שנהרגו היום הבוקר, עכשיו הותר לפרסום. אוקיי, עוד היבט לסוגיית המנהרות, עליה דיברנו קודם, שלום ליואב עמר. יואב? יואב אמר איתנו?
אני שומע.
שלום לך, תושב יערה, אתם נמצאים גם כן לא רחוק, על כביש הצפון, נכון יערה?
נכון, כן, ומזרחית לראש הנקרה.
נכון. תגיד, מה כל הדיבור, אתה שומע באמת אזרחים, שמעת פעם משכנים שלך או מאנשים בסביבה, שכל הסיפור הזה על מנהרות, על רעש של חפירות, זה באמת אמיתי?
כן, אצלנו זה לא קרוב כל כך, אני גר במושב יערה, אבל במרחק של איזה 30 קילומטר, 40 קילומטר מאיתנו, אכן יש יישובים שמתלוננים על רעש של חפירות, ובאחד היישובים גם היום התחילו שם לבצע איזה חפירה כלשהי עם בגר, על מנת לנסות לגלות את הנושא הזה.
בעיקר היישובים שנמצאים ממש על הגדר, כמו אביבים וזרעית ו...
נכון, כן, זה היישובים, אביבים, זרעית, כל השטולה, זה בכיוון מטולה, כל האזור הזה, כל הרצועה הזאת למעשה של הגדר, כמה שהיישובים יותר קרובים, שם למעשה הם שומעים יותר את הרעשים האלה.
כלומר, אתה מכיר אנשים שיודעים לספר... אנחנו שומעים רעשי חפירות מתחת לבתים שלנו?
כן, חברים, חברים שמספרים ששומעים כל מיני רעשים כאלה.
תשמע, זה מעניין מאוד. אוקיי, אגב, למי מדווחים, מתקשרים למשטרה, מה בדיוק עושים?
בדרך כלל יש את הצבא, שהצבא מקבל את ה... יש את הרבש לכל יישוב, והרבש מעביר את האינפורמציה לכוחות הביטחון ולצבא, והצבא, הנה כמו שאנחנו עכשיו רואים, כבר מתחיל לפרוט, לנסות לגלות את הנושא הזה.
אוקיי, יואב עמר, מיערה, בגליל העליון.
בגליל, יש לנו גם, אני מנהל, יש לי צימרים שהם אחוזת קטמר יפרח במושב יערה, והמצב כרגע גם רגוע, הצירים פתוחים, אז ככה שגם לתת קצת את ה... להוציא קצת, איך אומרים, להוציא את החרדה מהתושבים בכלל, אז כרגע הכל אצלנו רגוע לגמרי, ככה שיש את האופציה
של האנשים. ויש ביטולים, אנשים מבטלים, הגעה לצפון?
תראה, יש אנשים שהם, אתה יודע, קצת מפוחדים. יואב, מה קורה? מה זה? אפשר להגיע לאחוזה לסופש, לא יהיה בעיה. אנחנו מבחינה הזאת גם יש לנו את ה... אנחנו ממוגנים, זאת אומרת, יש לנו פה את החדרים הממוגנים, ובסך הכל הצירים פתוחים, הכל פתוח, אין כרגע שום דרישה להיות בכוננות כלשהי, ככה שלהגיע אלינו ל... להגיע לאזור שלנו די רגוע כרגע.
צדיק קטמר יפרח אמרת.
אחוזת קטמר יפרח.
אחוזת קטמר יפרח, אוקיי, מה זה, זה לקהל הדתי בעיקר.
בטח, אני בניתי פה מתחם של סוויטות יוקרה עם בריכות שחייה, בריכות שחייה לכל סוויטה, בריכות מחוממות, בריכות פרטיות.
יפה,
שזה
טוב.
שזה מותאם לציבור החרדי.
אתה יודע, זו לא תעמולת בחירות, אבל זה ככה פרסומת על הדרך, אבל בכיף.
לא, למה לא? אם אנחנו יכולים קצת לסמר גם את הציבור שלנו החרדי הזה והדתי הזה, אפשר לעשות את זה בשמחה, כי גם אתה יודע, מן הסתם אנשים שרוצים לצאת ולחפש את המקומות האלה, קשה למצוא אותם. אני התחשבתי על הנושא הזה, ואז אני הלכתי על הקטע של לעשות את הסוויטות עם ברכות פרטיות לכל סוויטה וסוויטה.
יפה, אוקיי. אחוזת קטמר יפרח ביערה. יואב, תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.
תודה. ערב טוב. אנחנו יוצאים לעוד מקבץ ואנחנו שווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו אל המערכת הפוליטית וכל הזמן עוקבים אחר הנעשה בצפון, ההסלמה שם, ונדווח כאמור בהתאם. הגשת הרשימות החלה היום, תסתיים מחר בערב, כך גם בקשת האותיות למפלגות חדשות, למי שנרשמת עכשיו כמפלגה חדשה ומחפשת אותיות, קליטות, לנסות למצוא איזה שילוב של עוד אחת או שניים, ואין הרבה מבחר באותיות הללו, אבל נדבר על זה עוד מעט. נפתח איתך כתבנו גואל ואקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
המסע ומתן בין עוצמה יהודית לבין העם איתנו, איפה זה עומד?
טוב, אני, ממה שאני מבין, הם נמצאים כרגע בשלב של כתיבת הם עוברים על הטיוטות כרגע ממש ברגעים הללו, אבל לפחות מכיוון עוצמה לישראל אומרים בצורה הכי פשוטה, או מקום רביעי, או שאנחנו מגישים רשימה נפרדת, אנחנו לא לוקחים מקום שהוא פחות מהמקום הרביעי, זאת אומרת, המקום החמישי לא יהיה עם הרב הגר, שנמצב כיום במקום החמישי, בנה על איזושהי אופציה שאולי הוא ישודרג למקום הרביעי, אומרים שאין שום סיכוי בעולם שדבר הזה ילך ביחד. מה גם נקודה מעניינת זה שגם היה קשה קצת לדבר היום עם אנשיו של יוני שטבון, בכל זאת יש לו חלק גדול במסע ומתן הזה, במיוחד בקטע שהוא ניסה למנוע את החבירה של עוצמה לישראל. בסוף הפשרה הייתה מי שייצג את עוצמה לישראל ברשימה זה יהיה ברוך מרזל ולא מיכאל בן ארי בשלב זה.
אוקיי, מעניין לשמוע בעניין הזה. בשאר הדיווחים שלך גואל, אנחנו נשוב בהמשך. אנחנו עכשיו רוצים לנסות ולמצות את העניין הזה, האם באמת עוברים על טיוטות חוזים ועל מה עדיין יש סוגיות פתוחות. עורך הדין איתמר בן גביר כבר עורך קבוע בתוכנית שלנו בימים האחרונים, שלום איתמר.
ערב טוב.
גם איתמר כהן איתנו ממתי הבחירות של העם איתנו.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום איתמר. אז בוא נפתח עם בן גביר. מה ידוע לך נכון לעכשיו? עומדים לחתום הערב?
תראה, היתרון של איתמר כהן זה שהוא לא צריך כרגע, אני מניח, לעבור על טיוטה. אני כן, טיוטה לפניי, וזה מה שאני עושה. ולכן אני אהיה קצר מהרגיל, ואומר את הדברים הבאים. עדיין אין הסכם. עדיין אין הסכם, כולנו יודעים שעד שלא חותמים, לא חותמים. כולנו תקווה שיהיה הסכם, חושבים שחשוב שיהיה הסכם. אתה יודע, המפלגות הערביות התאחדו, כל מיני חיבורים פוליטיים כאלה ואחרים, אני חושב שההסכם הזה הוא באמת ראוי לטובת עם ישראל וארץ ישראל.
אוקיי.
אבל כרגע אין הסכם, שזה ייסגר.
אני שמח שהטיוטה לפניך, וככה אני אוכל לשאול אותך שאלות, אתה תקרא מה כתוב ומיד תענה. איזה מקום אתם מקבלים? חמישי?
לא, זה אני לא צריך את הטיוטה בשביל זה. אנחנו, לכך סוכם, נהיה במקום הרביעי, אין אופציה אחרת, ובעזרת השם, אני מקווה שזה מה שאתה יודע, בסופו של דבר okay. יחתם.
כלומר, ברוך מרזל ישובץ במקום הרביעי ויחתום שהוא לא עולה להר הבית?
לא, אני לא מתחיל להגיד על מה ברוך מרזל חותם ומה ברוך מרזל לא חותם, זה באמת לא העניין כאן.
אנחנו שלושה עינים מדברים על הר הבית, פתאום זה כבר אתה אומר זה לא עניין?
לא, אז אני אומר לך על הר הבית, אנחנו דחינו, יותר נכון מורנו ורבנו, הרב ליאור דחה. את הדרישה, אגב, שלא בא, צריך להודות, לא מלישי ולא מאחרים, אלא מכל מיני גורמים אחרים שכנראה רצו לפוצץ את המסע ומתן.
כלומר, זה רק היה תירוץ.
שדיברו על חתימה, לצמיתות, לא לעלות להר הבית ולפרסם דברים ומכתבים בעיתונים. זה לא היה וזה לא יהיה. יתר הדברים שבמסע ומתן, מטבע הדברים הם עדיין במסע ומתן, אני מניח שהדברים יגיעו לכדי הסדר, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים ורוצים להבין. שוב, אני שומע כל מיני ספינים ביממה האחרונה, אפילו מעבר ליממה האחרונה, אנחנו הספינים האלה צריך לדעת להתייחס אליהם בצורה מאוד מאוד חשדנית. אנחנו מקווים שיהיה חיבור, רצו במפלגת יחד את ברוך מרזל ולא את דוקטור בן ארי. דוקטור בן ארי באצילות נפש, באצילות נפש, אני הייתי בישיבה אתמול, פשוט אדם אציל נפש שאמר אין בכלל ויכוח, אין בכלל ויכוח, אם לא רוצים אותי זה בסדר גמור, יהיה ברוך מרזל. אוקיי. ואני לא חושב שיש הרבה איתמר, אנשים.
אז בוא ננסה רגע למקד את העניין הזה. איתמר כהן, אתה איתנו?
כן, איתכם, שומע.
כלומר, הוויתור על סוגיית החתימה בעניין הר הבית, אני מבין, ירד מהשולחן כרגע, נכון?
תראה, אני בניגוד לחברי איתמר בן גביר, הוא אומר לך שהוא, הטיוטה מונחת לפניו, אבל הוא לא רוצה לנדב לך פרטים מתוך הטיוטה, אבל הוא בעצם מנדב את כל מה שכתוב בתוך הטיוטה לכאורה. אני לא אומר שמה שהוא אמר זה מה שנכון, כן? בפירוש אני לא מאשר את הדברים, אני גם לא מרחיש, אני פשוט לא נכנס לסוגיה הזו. כרגע אני יכול להגיד לך שבמש ברגעים האלה נעשים מאמצים כנים, אמיתיים, רוחביים, כדי לסגור את העניין הזה על הצד הטוב ביותר. אני, אתה יודע, ביקשו אותי עכשיו לעלות אליך בהפתעה גמורה, לא הייתי חושב שזה נגע להתעסק בסוגיה הזאת, צריך לתת לאלי, ליוני, למי שעכשיו יושב על המדוכה, לסגור את הקצוות בצורה הטובה ביותר, ובוודאי שאין ספק שחיבור כזה, וצריך להבין את הדבר הזה, ואני מדגיש את זה, אני אומר את זה בפירוש, את החיבור הזה אנחנו עושים מתוך דאגה כנה. מרן ראש הישיבה פוסק הדור הולך לחיבור הזה באומץ לב גדול מאוד, מתוך דאגה כנה לקולות של עוצמה יהודי, שלא ילכו חלילה לריק. לנו אין מה לחשוש, אנחנו בעזרת השם, ברוך השם, נמצאים כבר הרבה אחרי אחוז החסימה, גבוה מעל גבוה. כל מה שעכשיו עושה מרן ראש הישיבה במהלך הזה, הוא עושה בעצם את המאמץ הכנה והאחרון על מנת למנוע זליגה או הליכה לפח
של... אתה מדבר כבר 3.5 דקות ולא מחדש שום דבר, הולך סביב סחור סחור, עושים מאמץ, אחדות, אנחנו עוברים, יהיה בסדר.
אתה לא מצפה, כי אתה לא מצפה עכשיו שאני אומר לך מה כרגע נעשה, היות וכל מה שאומר יש בזה כדי לחבל במאמצים okay. הכנים שנעשים.
טוב, אז אל תגיד משהו יחבל.
אני אומר לך שעכשיו ברגעים האלה,
שים רגע נקודה.
מתאמר, okay.
בסדר, הבנו, מצוין.
עשן מתאמר מעל החדרים אצלנו במטה, כי יושבים שם על המדוכה ומנסים okay. לפתור את
אני
העניין.
אני חוזר אליך עורך דין איתמר בן גביר. אנחנו מדברים 3 ימים כאן בשידור על עניין הר הבית, ולא בכדי. ושוב חוזרים על זה ומעלים את זה ומדברים, ואני שואל אותך, האם הערב הדרישה הזו של מפלגת העם איתנו, מפלגת יחד, ירדה מהשולחן? כן או לא?
אני בדבר אחד אני אסכים עם חברי תמר, אנחנו לא באנו, אני אמרתי את זה גם מראש למישית, לעורכת העיקרה של התוכנית, שתעמדתי את הרעיון, אנחנו לא באים כרגע לפרט מה יש ומה אין. אני אומר את הדברים ואני שותף למה שאיתמר אומר.
לא, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, איתמר, אנחנו עכשיו צריכים לתת להם לעשות את העבודה, שישבו על המדוכה.
אתה לא שומע אותי, ידידי, אתה לא שומע אותי. אני אמרתי, אנחנו לא באים כאן לפרט מה יש ומה אין. אני אומר דבר מאוד פשוט.
אתה כן פיראט, אתה נכנסת לפרטים וזה לא נכון לעשות את זה.
אני פיראט התייחסתי לכמה ספינים שהיו, שדיברו, מקום 50, לא מקום, זה לא רלוונטי. מטעם עוצמה, ואנחנו
אמרנו
את זה בצורה מפורשת. אבל יתר הדברים, אני בהחלט מסכים עם ידידי. רגע, אני בהחלט מזכיר ידידי, אני בהחלט מזכיר חברי, זה באמת שעה שהיא שעה מאוד מאוד חשובה, מאוד גורלית. אני לא רוצה להיכנס בכוונה, חברי נכנס, אנחנו רוצים, דואגים לקולות של עוצמה, אני גם לזה לא רוצה להיכנס. אני חושב דבר אחד, שלטובת עם ישראל, וארץ ישראל, ותורת ישראל, חשוב שיהיה בלוק טכני, ואני יודע שעושים מאמצים רבים רבים, עם מפלגת יחד, מרן ראש הישיבה רב מזוז, אליהו ישי, וגם מצידנו, ברוך מרזל, דוקטור בן ארי,
ואיתמר, אני חייב להגיד לך עוד מישהו שאולי פחות תשמע לאהב את זה, תאהב לשמוע את זה, אבל גם יוני שטבון עושה מאמצים כבירים ומתעלה באופן בלתי רגיל. אני חייב לשבח אותו על כל המשקעים של הימים האחרונים, כל מה שהוא תח בו, ששום דבר מזה לא אמת, חד וחלק, הוא מתעלה מעל הכל,
והוא מתגייס למען הצלחת החיבור הזה בכל כוחו. אני ראיתי אותו עכשיו, אני שוחחתי איתו עכשיו, אני ראיתי את זה באופן בלתי אמצעי, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית. היהודי היקר הזה עושה את כל המאמצים על מנת שהחיבור הזה יצליח, ואולי זו גם ההזדמנות שלך, איתמר, להתנצל על כל מה שנאמר בימים האחרונים עליו ולגביו, ואתה בכך תקרב, כי ודאי ברור בריא לי שכוונתך ומטרתך היא קודש קודשים, אז זו ההזדמנות שלך עכשיו להתנצל, להצטער על זה, ואין לי ספק.
אבל אני אשיב לך, איתמר, אני לא עליתי להתנצח לשידור, אני בהחלט חושב שצריכה
להיות... לא, אנחנו לא מתנצחים, אבל אני חושב שאם
כבר קרה... אני בהחלט חושב שצריכה להיות התנצלות, אבל ההתנצלות היא לא מהצד שאתה חושב, אלא מהצד שאני חושב. הנקודה היא שאני לא מתכוון, אני לא מתכוון לשחק לידיים של ידידינו בתקשורת שאולי מאוד נהנים מזה. אני לא מתכוון לריב מעל גלי היתר. אני אומר
לא, 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 אנחנו ההפך, אנחנו לא אוהבים. אנחנו לא
אוהבים.
אבל עכשיו, 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 בשלהי הדברים, ועל מנת, אתה יודע, ככה, אני אומר לך את זה בכנות גמורה, הנה, לא תכננו, לא ידעתי שאני הולך לעלות מולך כרגע, אבל אני אומר את זה על מנת שבאמת, בעזרת השם, עכשיו, ברגעים האלה, ההסכם הזה יחתם, ואנחנו נמנע הליכה לפח. אז ראוי שעכשיו תתנצל על כל הדברים האחרונים
שנאמרו. עוד פעם ועוד פעם להתנצל, להתנצל, אני חושב שמי שצריך להתנצל כלפינו זה כל מיני
דברים שאני לא אסתיר את שמם. לא, אל תוסיף חטא על פשע.
אני לא אסתיר את שמם, אני לא אסתיר מה אנחנו עברנו, אני לא אסתיר כל מיני דברים שהיו, כי לא עליתי לריב. לא עליתי לריב, אנשים אחים אנחנו, ואנחנו רוצים את טובת
בדיוק ככה, בדיוק ככה, בדיוק ככה, אבל אני
חושב...
אוקיי, לא נורא. הבנתי אותך מצוין, הבנתי אותך מצוין, אבל אני חושב ומדגיש...
יש איזה מוזיקת רקע, אני שואל את הטכנאי. נשים אולי מוזיקת רקע. משהו קצת שהרגיע אתכם.
אם הערבים השכילו.
תראה, אבי, בכל זאת, אבי, אתה רצית שמשהו טוב, אני עכשיו לא רואה אותך, אתה לא מולי, אבל אני מתאר לעצמי שכזה חיוך גדול נמרח על
הפתיים. לא, חלילה, אני אגיד לך למה, אני קורא עכשיו שמיכאל בן ארי מצהיר.
אתה מצליח למלא את הפונקציה של הספסל שאתה יושב עליו עכשיו.
לא, אני דווקא לא עושה כלום, אני יושב ככה, אני עובר על הכותרות, אני מסתכל לראות מה קורה בצפון.
אבי, אני עושה את העבודה שלו.
תגיד התנצלת בשידור חי.
אתה יכול
לגמור, אוקיי, אז תתקדם. אני אמסור לו, אני אמסור לו. אז אני אמסור לו. אני... עורך דין בן גביר.
עורך דין בן גביר. תרגעו רגע, רבותיי, אתם צריכים עוד לעבוד ביחד. תקשיבו רגע. דוקטור מיכאל בן ארי, מה אתה צוחק איתה, מר בן גביר?
מצחיק אותי, איתה מר, הוא בחור חביב מאוד.
אוקיי. דוקטור מיכאל בן ארי אומר שכבר מחר בבוקר הוא עולה להר הבית.
דוקטור בן ארי, עד כמה שאני זוכר, לא קשור לרשימה הזאת. התנאי היה, תנאי חד משמעי, שבן ארי לא יהיה, ולגבי מחר בבוקר הוא עולה להר הבית או לא עולה להר הבית, אני לא יודע, אני לא דיברתי איתו בדקה האחרונה כדי לדעת ממנו את הדברים. אתם יכולים לראיין אותו, יש לכם את המספר שלו.
אוקיי, איתמר, שאלה אחרונה, איתמר בן גביר. עם ישראל, כן. ארץ ישראל ותורת ישראל, מה הסדר?
שמע, אנחנו...
לא, בקצרה, נו, עזוב, אתה באמצע הסכם, נו.
אני צר לי
להעזור אותך. תענה לו, אתה עורך דין
מנוער. בקצרה.
צר לי להעזור אותך. אתה בטח אומר לעצמך, רגע, יש לנו כאן את המזרוכניקים הטיפוסיים.
לא, נו, אני מנסה רגע לגבש עכשיו את הקווים החדשים.
כל המהות שלנו, כל המשמע שלנו.
איתמר, אני מנסה לגבש את הקווים החדשים של מפלגת העם איתנו.
הנה, תשמע, כל המהות שלנו, אנחנו באים מבית מדרש, שכל המהות שלו היא תורת ישראל. מה שאנחנו עושים למען ארץ ישראל, כן, ולמען עם ישראל, הכל ניזון מדבר אחד, מהתורה הקדושה שלנו. וכולם יודעים על המחלוקות שהיו לנו, הביקורת הקשה שהתחנו באנשי הבית היהודי, בכל מיני מהלכים לצערנו שהם עשו נגד הציבור החרדי. אנחנו לא שם, כולם יודעים את זה.
Okay. תרשה לי רק להגיד לך, איתמר ידידי, לא יודע למה הסתבכת, תענה לו באופן הכי פשוט.
הוא הולך להגיד שחד הם.
ארץ ישראל, תורת ישראל, חד הוא, זה דבר אחד.
יפה מאוד, אבל איתמר כהן, מה קורה כשצריכים לבחור או זה או זה?
עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, חד הוא, נקודה.
טוב, לא ענית. נסתפק בדברים הללו, חבר'ה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. תודה לשניכם, שני האיתמר, בן גביר וכהן, העם איתנו ונץ, עוצמה יהודית, שמתחברים ביחד. ערב טוב לכם. תודה אל העורכת אסתי פלד, לטכנאי שי פופובסקי. אנחנו שווים לאחר החדשות עם שעה נוספת, נעסוק בין היתר גם בהמשך הגשת הרשימות, פרשנות לקראת סגירת הרשימות גם ביהדות התורה וגם בשס, המשך המרד בתוך הבית היהודי, האם זה באמת תופס תאוצה, כל אלו ועוד בהמשך. ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. אנחנו לקראת שעה נוספת שבה נעסוק גם כן בסוגיות פוליטיות, אבל עוקבים כל העת אחר הנעשה בצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך הערב התייעצות ביטחונית, ובסופה מסר הצהרה קצרה לתקשורת, ובה הוא אומר כי מדינת ישראל עושה הכל כדי להגן על אזרחיה. מי שעומד מאחורי המתקפה הבוקר הוא כמובן ארגון החיזבאללה, בסיועו ובשליחותו של נשיא איראן, בשליחותה של איראן, וצריך לשים את הדברים הללו על השולחן, אומר ראש הממשלה. אנחנו נפעל כדי להגיב בכל עת, אומר נתניהו, לפעולות מהסוג הזה. זה מה שראש הממשלה אומר בסיום ההתייעצות הביטחונית, ואנחנו פונים אל חבר הכנסת נחמן שי. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
ריח בחירות יחד עם פעולה צבאית, וכמובן אנחנו שוב אומרים אין קשר ביניהם, אבל בכל זאת מתנהלים בערב בחירות, וזו לא הפעם הראשונה, אתה בוודאי זוכר כמונו הרבה מאוד מערכות בחירות שהיו בצל מבצעים ואירועים ביטחוניים.
נכון, זה לא טוב. קודם כל האירוע עצמו הוא רע מאוד, בלי קשר בכלל לקרבתן של הבחירות, הוא אירוע רע, עצוב מאוד, שני חיילים, קצין, חייל, נופלים, זה הלב נשבר, צריך לומר את זה. זה לא קשור בכלל לבחירות. עכשיו, הבחירות, קרבת הבחירות, המערכת הפוליטית, הם כמובן איזשהו אלמנט שקיים ברקע, הוא לא מיידי, אני לא מאשים את הצבא, בוודאי ובוודאי, ואני רוצה לקוות שגם מקבלי החלטות יודעים לנטרל את קרבת הבחירות, ומקבלים החלטות לגופן. אני נכון לרגע זה לא אומר שום דבר לגנותם או לרעתם, אלא להפך, אני אביע תמיכה, הן במאמץ הצבאי, הן במאמץ המדיני, מתוך תקווה שיושג שקט.
אם מערכת הבחירות הזו חלילה תלווה בצל אירועים ביטחוניים, זה עשוי לשנות את כל המפה שוב, מהשיח המאוד חזק שמתנהל עכשיו על ענייני חברה, כלכלה, יוקר המחיה וכדומה, לענייני ביטחון וצבא, ושם איך נאמר, אתם קצת לוקים בחסר בצמרת, אין גנרלים משמעותיים.
א', אני חושב שזה יירגע. כך אני מאמין. אני חושב שהמעגל נסגר היום, היה אותו אירוע ברמת הגולן, שבו נהרגו גנרל איראני, ואחד ממנהיגי החיזבאללה, ג'יהאד מורניה ומורניה, ואני חושב שהיום הייתה התגובה, באמצע היו עוד כמה אירועים, שני הצדדים, גם ישראל וגם חיזבאללה, אינם רוצים החרפה והסלמה, אני חושב שאפשר לעצור פה. אני חושב, לרגע זה. אני לא אומר שלא צריך לחפש אותם במקום ובזמן שנמצא. לא עכשיו. לעניין למי יותר טוב מתיחות ביטחונית, לאף אחד. ואם צריך, אז אנחנו נעמיד, ויש לנו קבוצה של מומחים ביטחוניים מהשורה הראשונה. יש לנו גם את המועמד שלנו לשר ביטחון, את עמוס ידלין. יש לנו אלוף נוסף שנצטרף עכשיו, ראובן בן אייל, אייל בן ראובן, יש לנו את ידידי עומר בר לב, יש כמובן אמיר פרץ שהיה שר ביטחון, ואפילו עבדך חושב שיש לו לומר שניים, שלושה דברים בעניין, כך שאנחנו לא מרגישים חסרים.
אוקיי, יש דרך בכל זאת לנסות ולהחזיר את השיח, או קודם כל, אם זה יירגע וכולנו מתפללים שבאמת יהיה שקט, נכון. והסיפור הזה מאחורינו, אז נכון. השאלה הבאה מיותרת. אבל אם לא, האם יש איזשהו ארסנל הסברתי, בארסנל הסברתי, דרך להחזיר את השיח לעניינים שבאמת יהיו חשובים לאזרחי המדינה גם יום אחרי הבחירות?
אנחנו במערכת הבחירות נמשיך להעלות את הנושא החברתי-כלכלי, אנחנו לא נרפה ממנו. זה תהיה טעות לחשוב שכולנו נתמדד עכשיו בזירה המדינית-ביטחונית. ממש לא. יש לנו גם קבוצה של חברי כנסת שמתמחה בנושאים האלה, וגם ציבור שלם שמתעניין בהם. כך שאני חושב שהנושא הזה לא ירד מעל סדר היום, הוא לב ליבו של, של ליבה של מערכת הבחירות הזאת, ואנחנו נשמר אותו שם, לא ניתן להוציא אותו מחוץ לשיח, ורק להתמקד עכשיו באירועי ביטחון. זה לא יהיה.
אוקיי, okay. לסיום בוא נחזור רגע למערכת הביטחון, מערכת הבחירות.
כן.
כשאנחנו מדברים כמעט חודש, קצת יותר מהבחירות, והמפלגה שלכם צוברת תאוצה על פני הליכוד, אבל אם אנחנו לפחות על פי הסקרים מנסים להרכיב ממשלה ורואים את הגושים, למרות שאולי יהיה לכם
קשה.
יותר מנדטים, יהיה לכם קשה.
אבל אפשרי.
ציפי לבני כבר מכירה את זה פעם אחת.
היא לא ניסתה אפילו, בגלל שגם עם ה-28 מנדטים שהיו אז לקדימה, לא הייתה אף מפלגה שתמכה בה כראש ממשלה. כלומר, כל אלה שהלכו לנשיא, או שלא הציגו מועמד בכלל, או שאמרו שמבחינתם לנתניהו סיכוי יותר טוב, והם המליצו עליו. לכן הנשיא פרס בשעתו לא הייתה אפילו דרך אחרת, אלא לתת לנתניהו את המנדט להרכיב, והוא כמובן לא החמיץ אותו. הפעם אני חושב שהתמונה תהיה שונה. קודם כל, מספר המנדטים שלנו יהיה, בעזרת השם, גדול יותר משל הליכוד באופן ברור, עכשיו זה 3 כבר, ובית, אני מאמין שהרצוג לא יחמיץ את ההזדמנות הזאת, הוא יבנה מיד גשר לשותפים קולציונים אפשריים,
הוא יהיה חייב להושיב,
הדתיות והחרדים.
כן, הוא יהיה חייב להושיב באותה ממשלה, גם את החרדים, כן. גם את יש כן. עתיד, גם את כן. כחלון, ועדיין אני לא רואה רוב, הוא יצטרך פה איזה סיוע, לא יודע, מאיפה, מפלגות ערביות, מרץ.
תמיד, בחוגים מסוימים חוששים כל כך מהערבים, שהערבים יתמכו והערבים ישפיעו. קודם כל הערבים, לכשיגיעו לכנסת, כי יש כבר עכשיו, הם אזרחים לגיטימיים וחברי כנסת לגיטימיים.
אין על זה ויכוח.
ודעתם חשובה. אז קודם כל. אבל אני חושב שלא יכול להיות שהם יתמכו מבחוץ. אני לא חושב שנזקק להם, אני חושב שאפשר להרכיב ממשלה, נכון, יהיו במספר רב של מפלגות, זה נכון, אבל א', יכול להיות שהליכוד עצמו ירצה להצטרף לממשלה הזאת, גם זאת אפשרות, לא צריך לדחות אותה על הסף. אני מניח שביום הדין הזה, הרצוג יציע הראשון לליכוד, להצטרף בתור שותף בכיר, אבל אם הליכוד יגיד לא, אז ישנם שותפים נוספים שבאים בחשבון. המתמטיקה הזאת של היום היא לא בהכרח המתמטיקה של ה-18 במרץ בבוקר, יכולים להיות חשבונות אחרים.
אוקיי.
אני חושב שהולך לחול שינוי גדול במדינת ישראל.
טוב, ימים יגידו. תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי, שיהיה בהצלחה. ערב טוב, אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, ערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
קודם כל מילה שלך על ההסלמה הביטחונית בצפון, אנחנו עוסקים גם בעניין הזה, אי אפשר להתעלם ממנו, ואנחנו מקווים שמערכת הבחירות לא תהיה סביבו ותחזור לשיח שמתנהל היום בסוגיות החברתיות.
כן, אנחנו מקווים קודם כל לא בגלל מערכת הבחירות, אלא כי דברים האלה שקשורים במתיחות ביטחונית וחס וחלילה, כמו שקרה היום באובדן חיים, הם דברים קשים. אני מאוד מקווה, מכיוון שגם לישראל, ואם נסתכל על הצד השני, גם לחיזבאללה, אין אינטרס אמיתי או משהו אמיתי להשיג מהסלמה קשה. אני מקווה שהשכל הישר וקור הרוח הם אלה שיפעלו, ובסופו של דבר לא נגיע להידרדרות של המצב.
אוקיי, באמת התקווה היא שהסיפור הזה מאחורינו, ותחל שוב תקופת שקט ארוכה על גבול הצפון. עכשיו למערכת הבחירות. בכל סיטואציה שאנחנו מנסים להרכיב ממשלה, ודיברתי על זה קודם עם נחמן שי, גם אתם מפלגה שתהיו חייבים, מי שירצה להרכיב ממשלה יצטרך גם אתכם בממשלה שלו. והאם אנחנו לא הולכים לסרט חוזר, לשידור חוזר מהממשלה הקודמת? אתה יודע, שינויים סמנטיים פה ושם, אבל זה ייראה אותו דבר.
תראה, קודם כל, בחלוקת הגושים המקובלת חלו שינויים. חל שינוי מכיוון שמפלגות כמו ישראל ביתנו והמפלגה של כחלון לא בהכרח נמצאות בכיסו של הליכוד, כמו שהיה בבחירות הקודמות, שישראל ביתנו הייתה חלק, יחד עם הליכוד, והמפלגה של כחלון לא הייתה קיימת. לכן, כמו ששמעתי את, בסיפה של הדברים של נחמן שי, כמות האפשרויות היא די גדולה, ואני חושב שהם לא שווה לעשות עליהם ספקולציות חודש וחצי לפני הבחירות.
כן, אבל זה מה שהבוחרים, מה שאזרחי ישראל שואלים את עצמם, בלי הספקולציות, אבל בסוף הם שואלים את עצמם, אוקיי, אני אצביע למפלגה X, אבל הממשלה שאני אקבל, היא תהיה אותה ממשלה.
לא בכך אותה ממשלה. אני לא חושב שהיא תהיה אותה ממשלה כמו בבחירות הקודמות. אני חושב שבאמת כמות האפשרויות היא מאוד גדולה. ומצד שני, קווי התיחום הם ברורים. הבחירות הקודמות נערכו תחת התחושה הכללית והמוצדקת שיהיה מה שיהיה, בנימין נתניהו הוא זה שיהיה ראש הממשלה. אני לא חושב שזאת התמונה גם בבחירות האלה, ולכן קווי התיחום הם יותר ברורים משהם היו בבחירות הקודמות.
אני שומע. אוקיי, בוא נחזור עכשיו ליש עתיד. זה נכון שאתם בסוג של מסע מפויס עכשיו עם המגזר הדתי והחרדים? אני קורא את הפרסומים שלכם?
אני לא יודע מה זה מסע מפויס. תראה, אנחנו דיברתי עם התחנה שלכם די הרבה בשנים האחרונות. אני חושב שלכל האורך חזרתי ואמרתי, מבחינתנו זה לא מסע נגד חרדים, זה גם לא מסע נגד הפוליטיקאים החרדים. הייתה פה התנגשות סביב סוגיות בסיסיות, בראש ובראשונה השוויון בנטל ולימודי הליבה, שעשתה את שיתוף הפעולה הפוליטי לבלתי אפשרי, ואותנו לבני פלוגתא פוליטי. אבל בסופו של דבר, מעולם מבחינתנו, לא הייתה פסילה לא של המפלגות החרדיות, ובוודאי לא של הציבור החרדי. ואם תהיה הבנה, שהדברים שמבחינתנו הושגו בכנסת הזו הם דברים שאי אפשר לסגת מהם אחור, אני חושב שהמפלגות החרדיות יכולות להיות שותפות ושותפות יחד איתנו לכל הרכב קואליציון.
אוקיי, אלו לא טקסטים ששמענו ערב הבחירות הקודמות, אבל בואו לא נחזור לשיח ההוא. כלומר, כן תשבו בממשלה יחד עם אריה דרי ויחד עם משה גפני, ויצטרכו להגיע להבנות. מה הפשרות מבחינתכם כדי לשבת בממשלה כזו? בסוף צריך להגיע לאמצע. על מה אתם מוכנים לוותר? למשל, סוגיית חוק הגיור חשובה לכם?
חוק הגיור, תראה, חוק הגיור הגיע למצב שבו הוא היה ערב קריאה שנייה ושלישית, והתחייב ראש הממשלה להעביר אותו כהחלטת ממשלה. בסופו של דבר החלטת הממשלה הזאת גם עברה, השאלה אם היא תבוצע, ואם היא לא תבוצע, אז אני מניח שהם עמדתו של אלעזר שטרן, שהוא יוזם החוק ועכשיו הוא חלק מיש עתיד, תהיה להביא אותו לקריאה שנייה ושלישית, והתנהל סביב העניין מסע ומתן. אני לא מטבע פה קווים אדומים שלי הרג ובא לי עבור. אני אומר, אגב, מהשיחות שלי, ואני עם חברי הכנסת החרדים, גם משס, גם מיהדות התורה, ניהלתי שיחות מאוד מעניינות ומאוד מורכבות, גם שיתפתי פעולה איתם, גם בוועדת הכספים, גם בוועדת החוץ והביטחון. אני חושב שגם הם מבינים שצריך להגיע להגדרות והבנות שיאפשרו לנטרל את העוינות הלא רצויה, הלא בריאה, שקיימת בין חלקים גדולים בציבור החילוני לבין הציבור החרדי, וסוגיה כזו או אחרת היא דבר שיעלה וידון, אבל ההבנה הזאת והבנה כמה זה קריטי גם לעתידה של מדינת ישראל בכלל וגם לעתידו של הציבור החרדי, אני חושב שהיא מחלחלת גם אצלם, היא הייתה בשיחות שלי איתם גם במהלך הכנסת הנוכחית.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על השיח בין הציבורים, כמובן שכל אחד רוצה לקדם את האינטרסים שלו, וזה לגיטימי, אבל השיח ביניהם, לפחות מבחינתכם, היה קצת לוקה בסוג של התנשאות, אני אומר את זה בלשון המעטה, אפשר להתווכח על זה, אתה כמובן תשלול, אבל ככה הציבור החרדי לפחות חש, ושם אנחנו די מזהים שינוי מגמה ביש עתיד לקראת הבחירות הקרובות.
תראה, תראה, אני לא יודע, אני לא יכול להתווכח עם תחושות של אנשים או של ציבור, זה בלתי אפשרי לחלוטין. אני חושב שאם תעלה פה את חברי הכנסת החרדים הבולטים, ותשאל אותם על השיחות שהיו להם, לפחות איתי, אני לא יודע מה זה יש עתיד, בסופו של דבר הרבה אנשים מדברים עם הרבה אנשים. אני לא חושב שהשיח היה מתנשא, אני חושב שהוא בוודאי, היו בו גם חילוקי דעות מאוד מהותיים לגבי היחסים הרצויים של מדינת ישראל עם הציבור החרדי הגדול והחשוב שחי בתוכה, אבל מעולם מבחינתי לא הייתה התנסות, וגם לא היה עוד דבר, מבחינת יש עתיד. מעולם לא היה רצון להעביר את החרדים, בוודאי לא על דתם, אבל גם לא על תרבותם. השאלה הייתה, האם התרבות הזאת בהכרח כוללת השתתפות חסרה בחלק גדול של החיים הישראלים? וזאת השאלה, והיא השאלה לשני הצדדים. איך הציבור החרדי, בעודו שומר על תרבותו ועל אורחות חייו, משתתף בחיים הישראליים על כל פניהם, בשיעור יותר גדול ממה שזה קרה עד עכשיו? האם בהכרח להיות חרדי זה אומר לא לקחת חלק בחיים הישראלים כמו שזה היה עד עכשיו? ופה כן, פה יש חילוקי דעות, אפילו חילוקי דעות קשים.
קשים מאוד, אבל, כן, כי כמעט על לא, כל משפט שאמרת... לא, כן. שמענו את דבריך בקשר רב, כמעט על כל משפט אני אומר, אם היה פה באמת חבר כנסת חרדי, אז היה מתנהל ויכוח שאין לו סוף, אבל... אלו הם פני הדברים.
אני מציע לך, בוא תעלה פעם מולי חברי כנסת כמו איציק כהן משס, או ליצמן או גפני, שאני אומר לך, היו לי הרבה מאוד שיחות איתם במהלך הכנסת הזו, נדמה לי שתשמע שיח שהוא יהיה מעניין.
השאלה היא מה קורה בשטח, מה הציבור מרגיש, מה המסרים שהציבור בסוף סופג, ולא איך אתם מדברים במסדרונות הכנסת ביניכם. יש נתק מוחלט בין אותם שיחות אישיות בארבע עיניים בין פוליטיקאים, לבין התחושות שהציבור מקבל, ואין ספק שהציבור החרדי הרגיש סוג של דורסנות, התנשאות, כאילו באים לשנות את אורחות חייו, באכיפה כזו או אחרת, זה יצר את הטרמינולוגיה.
פה יש אחריות, אני מקבל את מה שאתה אומר, רק פה יש אחריות לשני הצדדים. גם לצד של הפוליטיקאים החרדים במה שהם משדרים פנימה, וגם לצד של אמצעי התקשורת החרדים, ואם כולנו...
וגם לפוליטיקאים של יש עתיד.
אני מסכים איתך. ואם כולנו נשמור על הכיוון הנכון, אני חושב שיש פה בסיס לשיח הרבה יותר פורה ומשמעותי ממה שהיה.
חבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מפלגה חדשה שהכריזה היום על ריצה לכנסת, מפלגת נשים חרדיות. כך נקראת המפלגה, אני אתן לכם אפילו פרטים יותר מדויקים. האותיות של המפלגה הם נון זין, נז, נז, ובזכותן נקראת המפלגה. חרדיות עושות שינוי. בראש המפלגה עומדת הגברת רות קוליאן. שלום וערב טוב לך. רות קוליאן? אוקיי, איתנו על הקו הגברת רות קוליאן?
הלו.
כן, שלום. אני שומע, גברת קוליאן, את שומעת אותי?
שומעת.
אוקיי, שלום וערב טוב. ובזכותן זו ישמה של המפלגה, נכון?
נכון.
בעצם
אני...
אתם...
חשוב לי לציין, המפלגה ובזכותן חרדיות עושות שינוי, זו מפלגה שהוקמה על ידי נשים חרדיות, אבל אנחנו לא מאמינות בבדלנות, אנחנו לא חושבות שאנחנו צריכות להיבדל, ולכן משולבים במפלגה גם גברים חרדים וגם ספרדים וגם אשכנזים, גם ספרדיות וגם אשכנזיות, כי באמת חשוב לנו לשלוח מסר שחשוב לנו להביא בשורה לציבור החרדי שאין בינינו הבדלים, ש דם אשכנזי ודם ספרדי זה אותו הדבר.
אוקיי, אשכנזים וספרדים זה עוד הדיון, או אנחנו מדברים עכשיו על מפלגת נשים חרדית?
וגם בין נשים לבין גברים.
כשאנחנו מדברים על המפלגה שלכם, צריך לזכור שזאת הצבעת מחאה. אתם לא באמת מתכוונות לעבור את אחוז החסימה.
אנחנו הולכות להיות הפתעת הבחירות.
אוקיי, טוב.
אני לא יודעת, לא...
אוקיי, מי בבין המפלגה שמוכר, מישהו מוכר שאנחנו ככה יודעים לומר, הנה איש ציבור שפעל, או איש, אשת ציבור שעשתה דבר וחצי בחייה? מה? אני לא שומע אותך?
אתה שומע אותי עכשיו?
יש איזושהי בעיה בטלפון בקו שלך. עכשיו אני שומע, כן?
עכשיו אתה שומע?
כן.
גם אני וגם כל המועמדים האחרים במפלגה הם אנשים שהם פועלים ופעלו כל חייהם למען הציבור. הם עושים, ולא תמיד מי שאומר שהוא עושה והוא מוכר יותר, זה לא בהכרח מחייב שהוא עושה מזה שעושה בסתר.
כמו שלא תמיד מי שאומר שהוא חרדי, זה בהכרח שהוא באמת חרדי.
נכון.
זה בהחלט כמעט אותה. כמעט אותה משוואה. שפרה קרימילובסקי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
יש את יחסי ציבור ופרסום הרבה מאוד שנים. את שומעת על מפלגה חרדית חדשה של נשים חרדיות? קודם כל, אני לא מדבר על המילה הגדרה הזאת, חרדים, עד כמה זה רלוונטי בעניין הזה, אבל מה עובר לך בראש?
מה עובר לי בראש? תראה, דבר ראשון, ברגע שיש מפלגה כזאת, משום מה אני לא יודעת, לא שמעתי שרבנים הסכימו למפלגה, אז...
חשוב לי לציין שאנחנו... אני שוכחתי.
יש בעיה בקו, תדברי גברת קוליאן, אנחנו לא שומעים מדי פעם יש ניתוקים כאלה, פשוט תדברי לשופרת אם את יכולה.
כן, אנחנו לא ממסחרות ברבנים, קיבלנו ברכה מרבנים, ביקשנו את זה בכתב, תלמידי חכמים חששו לתת דעת תורה.
אין בעיה בכלל, אנחנו אף אחד לא חושבת מאיתנו את המסחר עם הרבנים, גם אני לא ממסחרת.
לא,
אבל אני חושבת ש... בהגדרה של חרדים, זה חרדים גם לדבר השם, וחרדים לרבנים, לגדולי התורה.
במיוחד לדבר השם.
ולגדולי התורה, וברגע שאין הסכמה לגדולי התורה, של גדולי התורה, אז אבל אני לא רואה את המצלת.
לא, היא אמרה שיש רבנים אנונימיים, וגם הם פחדו לתת את דעתם.
אני שמעתי בהחלט מה שאמרת, אני לא שמעתי שום הכרזה של גדולי התורה שהם אמרו להצביע למפלגה הזו.
אז זה בעיה של הדור, זה לא בעיה של גדולי התורה, זה בעיה של הדור.
תעביר להניח שזה בעיה של הדור, בוודאי.
לא, אם תלמידי חכמים חוששים לתת, אם תלמיד חכם מוציא משהו מהפה והוא חושש לתת אותו בכתב, אז זה בעיה שלי, זה בעיה שלך, זה בעיה של כולנו.
תסלחי לי.
כן, לדעת תורה באמת.
תסלחי לי בבקשה, אבל... אני מכירה תלמידי חכמים שישבו הרבה שנים ולמדו, והם לא הולכים בדרך התורה וההלכה, אז כך שאני לא יודעת מי הם ההגדרה של תלמידי חכמים, אבל חוץ מזה אני לא מזלזל אותם בתלמידי חכמים שנתנו לכם.
אני רק רוצה לשם הפרוטוקול שמחיתי על כבודם של תלמידי חכמים.
מחית, והיא אמרה לשם הפרוטוקול. רגע, אני רוצה לשאול...
אני יודע לך אם את תרשי גם לי לדבר?
בבקשה,
אני אדבר.
אוקיי, רגע, בואו, במקום שבו אנחנו לא רוצים פה סתם ליצור ויכוח שאין לו מטרה.
נכון.
אני רוצה למקדם את זה לעניין מאוד פשוט. הגברת קוליאן, תגדירי ברשותך מהו המושג חרדי או חרדיות. מה זה?
חרדי זה להתפלל לקדוש ברוך הוא בכל מאודך שישמור על כל עם ישראל. זה ללכת בדרכים של תורה, זה לפעול למען עם ישראל, זה לפעול למען התורה, זה להתפלל תמיד בכל מאודך לקדש שם שמיים.
וזה בדיוק מה שאני חושבת שהמפלגה הזאת לא עושה. לא מקדש
את זכותך לחשוב כך. אני אגיד לך משהו, זה זכותך לחשוב כך, אבל אני בטוחה שיש כאלה שיחשבו שאת לא חרדית, כי את עולה לרדיו. אני גם נגדם יש לי טענות. כי הם יגידו לך שזה לא צנוע, שכל עם ישראל ישמע אותך.
אז אני רוצה לשאול אותך.
אז אני אומרת שחשוב שתשמיע את דעתך. אני רוצה לציין שהמפלגה הזאת לא היה מבחירה לקום ולפתוח אותה. אם לא היינו מבינות שהמצב של עם ישראל הוא באמת כזה קשה, אם לא היינו יודעות ש... הרי נשים חרדיות, יש הרבה נשים חרדיות שהן מכות בית, ואומרים לנו שאנחנו עיקר הבית, אבל העובדות בשטח זה... שהיה הצעה לתת קצבה להכרות בית, וחברי כנסת חרדים לא הגיעו.
סליחה, אין לי שום דבר עם זה שנשים תגענה לכנסת. אם דעת תורה תהיה שנשים יכולות להיות במפלגות חרדיות, אז אני חושבת שהייתי הראשונה שהייתי מציגה את המועמדות שלי. הבעיה היא לא הנשים שראויות להיות או לא.
כי אם את תרצי לעשות את זה, אז קודם כל יעיפו את הילדים שלך מהסדר או לא יודעת מה.
אין לי כבר בעיה שיעיפו את הילדים שלי, אז ככה שאני פתוחה לעשייה, זאת אומרת, הייתי יכולה תיאורטית להתקרב.
כן, אבל הנקודה היא שאת לא מכירה אותי.
ולא יכלו להעיף את הילדים שלי, ברוך השם, הם בוגרים.
אבל
מעבר לזה, אני לא אעשה, אמן, אני לא אעשה שום צעד, ללא הסכמת, או בואי נגיד ככה, לא ללא הסכמת, אלא להתנגדות של גדולי התורה.
אבל כמוני כמוך, אבל
לא ללא סליחה.
אז רגע, בואי, רגע, נעצור.
אני אומר לך משהו פשוט.
כמוני לא כמוך, בגלל שאת
יותר טובה ממני.
אני לא אמרתי שאני יותר טובה. כל אחד בוחר את דרכו.
טוב, אנחנו רוצים לסכם את הדיון הזה.
אבל מה שאני כן רוצה להגיד, שזה באמת לא כל כך משנה, מאחר שבסקר שעשיתי, רוב הנשים החרדיות לא מודעות לזה בכלל.
איזה מכון ביצעו את הסקר?
הם תמשכנה בכל אופן להצביע למפלגות החרדיות,
והם ימשיכו לא לדעת, שחברי כנסת חרדים, דרי, פורוש ואישי נמנעו מלהצביע 0% מהם בחוק.
אוקיי, טוב.
והם ימשיכו לא לדעת.
אנחנו חייבים, רגע, רק שנייה, רגע,
אני מכבדת את
הסבילי לסיים את המשפט שלי.
תתני לי לסיים, אני יודעת שאת מדברת כעת בשם הלקוחות שלך, אבל תתני לי לסיים משפט.
רק שנייה, רבותיי, בואו נעצור את זה רגע כאן.
הם נמנעו מלהצביע.
גברת קוליאן והגברת קרימלובסקי, רגע, שימו נקודה אחת.
אז אין מה לעשות.
בואו נעצור כאן את הוויכוח, רק הדיון הכי...
זה לא ויכוח, זה דיון מבורך.
הדיון המבורך הזה חייב להסתיים עוד ממש כמה שניות, אז רק נחזור לסוגיית החרדיות. הגדרה שאת נתת לאדם חרדי לא כוללת ציות לגדולי הדור?
אני, זהו שאמרתי לך שוב, שאני התייעצתי עם הבנים, וברוך השם, קיבלתי את ההסכמה.
אבל אם כל גדולי הדור אומרים בצורה מוצהרת, איך את יודעת מה אני רוצה לשאול? אבל איך את יודעת מה אני רוצה להגיד?
כי אני, כי זה מה שרוב העיתונאים שואלים.
מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה?
בגלל שהדיון המבורך הזה באמת אמרת שלא נשאר לו הרבה זמן. חשוב לי להגיד, זה שאני בוחרת שלא לחשוף את השמות של התלמידי חכמים.
זה בסדר.
לא. זה כי אני רוצה, אני לא רוצה להכניס, אני לא חושבת שפוליטיקה זה מקום לתלמידי חכמים, זה לא מוסיף לכבודם.
נכון, נכון, את מבינה הרבה יותר מהחזוניש והסטייפלר והרב שח והרב עובדיה יוסף.
לא, אני לא,
מה הם התערבו בכלל בפוליטיקה? זה טעות, רבנים, מה להם ולזה?
אני לא אומרת שזה לא מקום לתלמידי חכמים, אני לא אומרת, אני מבקש ממך להיות הוגן.
אני מאוד הוגן, אני לוקח את המשפט שאת אמרת ואני מפרש אותו רק לשמוע.
לא, אני יודעת, ואז אתה נותן את הפרשנות שלך. לא התכוונתי לזה, אני אמרתי שאני לא חושבת שאחרי שהתפוצצה הקלטת עם הרב עובדיה, זה לא הוסיף לרב עובדיה שום כבוד.
אוקיי, בסדר גמור, אנחנו חייבים לסיים.
אני לא רוצה למסחר בתלמידי חכמים, אבל אני מבטיחה לך שאם אני אגיד שאני צריכה להוציא את השם של חכמים,
הפנייה שלך לכל הוועדות למיניהם שלא לקבל את המפלגות החרדיות ללא נשים, בוודאי ובוודאי לא הוסיפה.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים עכשיו את הקטע הזה, זהו, יוצאים לפרסומות, פשוט אין לי ברירה, הדיון הזה יפה ומעניין, אבל אני מודה לשניכם, תודה רבה גברת קרימלובסקי ותודה רבה לגברת רות קוליאן, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו שווים לשידור, עכשיו ננסה להבין מה קורה לקראת הגשת הרשימות, ואיתנו על הקו יצחק נחשוני, שלום יצחק.
שלום, ערב טוב.
יאיר רטינגר, ערב טוב גם לך.
ערב טוב לכולם.
ואשר מדינה מצטרף אלינו, אשר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז מחר מגישים רשימות, יצחק, תובנות קודם כל, על המסע ומתן בין ארי, מרזל ואלי ישי.
כמעט סיימו אותו, אבל המועמד באמת יהיה ברשימה ברוך מרזל ולא בן ארי. יש לי תחושה שמתחילת הדרך זה היה צריך להיות כך, זאת אומרת זה היה כך. בן ארי לא התכוון כל כך להיות באמת מועמד, תחושה אישית. אבל מה שנוגע למסע ומתן, זה פתר את בעיית הר הבית, משום שברוך מרזל לא עולה להר הבית. פתר את השאלה העיקרית.
כלומר, אין נציג מהמפלגה שעולה להר הבית, אבל יש נציג של מפלגה שהיא חלק
מ... לא תדבר על נושא הר הבית, בכל התקופה שתהיה שותפות עם אלי ישי ושלבוד.
אוקיי.
יש עוד חידוש שם, להערכתי, שוב, אני אומר, לא סגרו, להערכתי, הגר לא מועמד, הרב משה הגר, הוא יהיה יושב ראש המפלגה ולא מועמד בפועל.
מעניין מה שאתה אומר. אוקיי, יאיר רטינגר, אתה רוצה להוסיף משהו על אלי ישי?
כן, אני חושב שהיה כאן, תראה, בתוך 24 שעות פחות, אולי 20 שעות, בעצם אולי הרבה פחות, אולי 15 שעות, אנחנו ראינו כאן תזוזה מאוד, מאוד חדה בין הצדדים במסע ומתן, כאשר רק אתמול בלילה אנחנו קיבלנו משני הצדדים הודעות מאוד מאוד... זה סופי, מבוי סתום, עד הסוף פיצוץ. עכשיו, אנחנו מקבלים כאלה במהלך המסע ומתן, ולא צריך להתרגש מזה, כי הרבה פעמים זה נעשה לצורך מסע ומתן. אבל אם אתה מסתכל על העמדות עצמן, אתה רואה שבסופו של דבר מי זז לכיוון מי, זה מאוד ברור, אני חושב, החוסר ניסיון של הצד דווקא של אלי ישי, ואני לא, ואולי זה כנראה יוני שטבון שניהל כאן את העניין הזה, והרבנים שעומדים מאחוריו, כאשר אתה רואה שהאמירות היו חס וחלילה, אנחנו בשום אופן לא נרשה, הדרישות טיפסו על עת מאוד מאוד גבוה בעניין של הר הבית, והנה היום נמצא פתרון, זה היה נראה כמו איזשהו אימות אידיאולוגי מאוד מאוד טוטלי, שאין לאן ללכת, זאת אומרת, או שאתה מוותר לגמרי על הר הבית, או שאתה אומר, אני בשום אופן לא מוותר על הר הבית.
כן, אבל זה היה אימות בין שני רבנים בעיקר, לא בין הפוליטיקאים, זה היה אימות בין הרב טאו לבין הרב ליאור.
אז חסכת לי, רציתי להיות עדין עוד.
שהפתרון שנמצא הוא פתרון שבאמת הוא מפתיע קצת, אבל יש בו פתרון, אם הבן אדם לא עולה להר הבית.
מה קרה הפתרון הזה אתמול? אז מה קרה יצחק? מה קרה הפתרון הזה אתמול?
אתמול עדיין אחזו בבן ארי.
אז לא, אז אני לפי מה שאני שמעתי, הדרישה של מרזל כבר עלתה אתמול, ואפשר היה להציע גם את הפתרון הזה, אבל מה שקרה היום זה פתאום נסיגה די המונית מהקווים שסורטטו רק אתמול בלילה, וזה קרה כבר היום בצהריים.
אנחנו מבינים שהם קרובים כאמור לחתימה על הסכם, שכנראה יהיה עוד הלילה, מחר נקום לבוקר.
אני חושב שרק מה שהצבעתי עליו לדעתי זה מצביע על חוסר ניסיון, אולי במסעים ומתנים פוליטיים, מהסוג הזה.
אשר מדינה, אתה רוצה לומר משהו בעניין הזה? כי אנחנו רוצים לעבור לשעס?
לא, אין הרבה לומר בעניין הזה, אני רק יכול לומר לך בהקשר של שעס, שאתה יודע, אנחנו בתנועה של מרן נמצאים באותו מקום שהיינו, אין לנו שום סוגיות, אין לנו שום לבטים לגבי הר הבית או לגבי כל מיני סוגיות חדשות שפתאום צצות.
אוקיי, דבר אשר, כן, דבר.
אני אומר, אנחנו נשארים בקו שלנו, בקו שהתווה מרן, הכל ברור, הכל ידוע, אין סוגיות חדשות, אין כל מיני מלחמות רבנים.
טוב, מחר הגשת הרשימות, מחר בערב הגשת הרשימות, אשר, מה אתה יכול לספר לנו?
שוב פעם, לא שמעתי?
מחר הגשת הרשימות, מה אתה יכול לספר לנו?
כן, מחר הגשת הרשימות, בהחלט מועצת החכמים תתכנס, ותכריע לגבי רשימת ש"ס לכנסת. אני לא יכול לומר מה יחליטו, כי אני לא יודע מה עוד יחליטו, אבל אין ספק שתהיה החלטה, ואנחנו אולי גם נראה שמות חדשים.
כמה מבין השמות יהיו של העשירייה הראשונה אשר יהיו חדשים?
לא, אני אמרתי חשוב מה, אני לא יכול להיכנס עכשיו לפרטים בדיוק כמה.
שניים זה לגיטימי, משום שאלי ישי ועתיאס לא נמצאים ברשימה, כך ששני מקומות ודאי יתפנו, אבל להערכה שלי בנושא הזה, שניים יקודמו, ממש בצמוד, שניים מתוך הרשימה יקדמו ממש בצמוד לאריה דרי, שניים חדשים שיצורפו יהיו אחריהם, וכל השאר יישארו במקומת.
אתה אומר את זה מידיעה?
אני אומר מתוך מה שמדברים בתוך ש"ס.
אוקיי, מעניין.
שניים מתוך הרשימה יקודמו קדימה.
כלומר, מקום ראשון אריה דרי, אחר כך שניים ושלוש, אתה אומר על שני ותיקים שיקודמו למקומות הללו.
שני ותיקים שיקודמו לרשימה.
אוקיי, מקומות ארבע, חמש, שני חדשים.
ארבע, חמש יהיו חדשים, והשאר יישאר כמו שזה, השאלה מי רלוונטי ומי לא רלוונטי לאור הסקרים.
מעניין מאוד. אוקיי, יאיר, יש לך מידע על מה שקורה שם? כי מאשר אנחנו לא נצליח להוציא הרבה.
לא, האמת היא שלא, ומה שמעניין הוא ש... שאנחנו מגיעים באמת לרגע האחרון של הגשת הרשימות, נראה שאריה דרי שומר על הניהול של העסק הזה מאוד קרוב אליו, אני חושב. בדרך כלל אנחנו מורגלים באיזשהו, אנחנו מורגלים בזה שהרשימות מוגשות ברגע האחרון אצל החרדים, אבל אנחנו גם מורגלים באיזשהם הדלפות ובחישות, ויחסית הדבר הזה נשמר בסיבוב
גבוה. כן, אבל יש שמות ש... עולים וצצים.
אז בוא נדבר על השמות.
רק תוציאו אותי מהמשוואה אם אתם מתחילים להגיד שיש שמות. אני נמאס כבר להכחיש, רבותיי, די, באמת, צאו מזה.
יש שניים אחרים שמות חמים.
או, דברו על אחרים.
ואולי גם הם לא רוצים, שאולי גם הם מכחישים.
אני רוצה ברשותכם לומר משהו
טובים. שמות טובים שלא יעוררו, הם לא יעוררו תסיסה בתוך ש"ס, משום שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, דחקו אותי מהמקום שלי. כולם יישארו במקומותם.
יצחק, ברשותך, משהו קצת אולי ערכי. בעוד שבמפלגות אחרות אנחנו רואים את השבצנה הזה, וקצת אנשים מנסים להביא אנשים, או לשבץ כל מיני מועמדים שיגרמו לעליית המנדטים, או יגרמו לכל מיני קהלים חדשים שיבואו ונשים אותו, ואולי הוא מביא יותר את הדתיים האלה והחרדלים האלה וכו' וכו'. בשף אין כמעט דריכות, אתה לא יושב, אנשים לא יושבים כוסים ציפורניים וזה או אחר, כולם יודעים מה הדרך, כולם יודעים שהתנועה לא קשורה לנציגים עצמם באישיות שלהם, כמובן שכל אחד יכול לתרום מניסיונו וממיוצו,
אבל יש
את הדרך הברורה והחדה, וזה התנועה.
לא, אבל יש מי שקוסס ציפורניים, אם הוא יהיה בפנים או לא, יש מי שקוסס ציפורניים, אם האם הוא יבחר ויהיה בכנסת הבאה או לא.
זה ברור, ברור שפוליטיקה, כל אחד רוצה להתקדם, ובהחלט, אבל זה לא משהו שבוחרי התנועה
מדובר על הזרמת דם צעיר, מדובר על הזרמת דם צעיר,
וזה בהחלט חשוב מאוד, ולרענן בהחלט חשוב, אם זאת צריכים גם לזכור שיש אנשים שהלכו לאורך כל הדרך,
אוקיי.
וזה לא הזמן אולי לעשות מהפכות גדולות.
זמננו תם לדיון הזה, ואנחנו חותמים אותו כאן. אני מודה לשלושתכם. יצחק נחשון, יאשר מדינה וערית אנגל.
תודה.
תודה, ערב טוב לכם. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עכשיו הפינה הכלכלית.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
שלום לצבי טסלר.
את הפינה הכלכלית היום נקדיש לנושא שמטריד לא מעט מהמאזינים שלנו, ואלו קווי התוכן, קווים שמשמשים אותם לשמיעת שיעורי תורה, להשתתפות בשיחות ועידה כאלו ואחרות של שיעורים, בתי ספר, מוסדות חינוך. למעשה יש אלפי קווים כאלה שמשמשים מאות אלפי אנשים חרדים, וכל הקווים הללו עומדים ברובם להיסגר כבר בעוד קצת יותר בשבועיים, וזה בעקבות החלטה של משרד התקשורת להפסיק למעשה את ההסדר שהיה קיים עד היום. הקווים הללו קווים קיימים כבר מאז סוף שנות ה-80 ומספקים את כל השירותים הללו גם בשגרה ולא מעט גם בזמן חירום, כמו במבצע צוק איתן למשל. משרד החינוך אז המליץ למתי הספר והמוסדות החינוכיים לקיים שיחות ועידה כאלה ולעשות שיעורים לתלמידים דרך הטלפון, אבל כל זה עומד להיפסק, מכיוון שאם עד היום המודל שלפי זה עבד זה שחברות שהיו מספקות את השירות של קווי התוכן היו מקבלים כמה אגורות בודדות וכך מצליחים להחזיק את הקו הזה, המשרד התקשורת הורה שאי אפשר יהיה לקיים את זה במתכונת כמו שזה היום כקו סלולרי, אלא או בטלפון קווי או במודל של 1-900, שאז העלות היא לפחות חצי שקל לדקה, ובעלות כזו למעשה רוב האנשים לא יוכלו להשתמש. הסיבה של ההחלטה הזו היא פנייה שהגישו חברות הסלולר הקטנות, כמו גולן טלקום והוט, שלהם לא היו קווי תוכן כאלה, וטענו שבעקבות העובדה שכיום החבילות הן ללא הגבלה, המשמעות הוא שאנשים מוצאים הרבה מאוד שיחות לאותם יעדים, הוצאו כל מיני פתרונות חלופיים, כמו למשל להגביל את משך החבילות ללא הגבלה, וליצור באמת חבילות שהן הגיוניות עם כמות דקות נרחבת, או לחלופין לבטל את הכישוריות אפילו של אותם קווי תוכן, אבל משרד התקשורת לא מוכן בשום אופן ומורה להם לעבור למפעילים קוויים. דיברנו עם הרב יעקב לנצ'נר, מי שמפעיל חברת קווים כזאת שנותנת לא מעט שיעורי תורה, והוא אומר שהמעבר לקווים לטלפון קווי יקח להם לפחות שנה, ובינתיים למעשה כל השירותים הללו ייסגרו. הם לא אמרו נואש, ועורך הדין ישי שריד, אתר גם בשם החברה של לנצ'נר ובעוד 30 חברות נוספות, הוא עותר לבית המשפט העליון בדרישה שהוא יורה למשרד התקשורת להקפיא מצב ולא להכיל את האיסור הזה, לפחות לא בתקופת הבחירות, ולאפשר תקופת הסתגלות. לטענתו זה פוגע בחופש העיסוק. ראיינו את עורך דין ישי שריד היום בתוכנית שטח כלכלי, בוא נשמע את הדברים שאמר.
מה שאנחנו מבקשים בית המשפט העליון זה להכיר בפגיעה מאוד חמורה גם בחופש העיסוק של מפעילי אותם קווים. בעיקר אנחנו שמים דגש על הפגיעה בחופש הביטוי, הרי הקווים האלה מאפשרים ביטוי במגוון של נושאים, גם בחינוך, גם בחדשות, גם בשידורי דת וכו' וכו'. וכפי שאף אחד לא היה מלא בדעתו לסגור נניח שידורי רדיו או אחר, אף אחד לא היה מלא בדעתו לעשות את זה. וכיוון שהשירותים האלה משמשים ציבורים שהם ברובם ציבורים לא חזקים בחברה הישראלית, העבירו ככה את ההחלטה. אני מאוד מקווה שבג"ץ יתערב בזה.
כן, אומר ישי שריד שקשה להתלתק מהתחושה שההחלטה של משרד התקשורת נובעת בין היתר מכיוון שמי שמשתמש בזה בעיקר אלו הציבור החרדי. צריך להזכיר בעניין הזה את הסיפור של ערוץ 10 שהיה רק לאחרונה, שבו התערב היועץ המשפטי לממשלה וקבע שלא ייתכן שרק בגלל שאין שר תקשורת ונמצאים בתקופת בחירות, המהלך הזה יצא לדרך, ולכן הוא הקפיא את ההחלטה לגבי עתידו של הערוץ עד לאחר הבחירות, חצי שנה לפחות. במקרה הזה לא הייתה התערבות שכזו, ולכן פונים בעתירה לבית המשפט העליון, עתירה שתוגש בימים הקרובים, בדרישה שהוא יתערב וימנע ויוציא צו שימנע את המהלך של משרד התקשורת. משרד התקשורת הגיבו, דוקטור יחיאל שבי, דובר המשרד, אמר לנו שהמשרד לא מתנגד לקיומם של שירותים של קווי תוכן, אבל הוא אומר לשם זה יש או טלפון נייח או באמצעות חיוג למספרים 1-900 וכדומה, בתעריף שמעבר לחבילת השיחות, אך תוך שקיפות מלאה לציבור. הוא אומר, הפרקטיקה שהייתה נהוגה בשוק, לפי החלק ממפעילות הסלולר, התחקקו ברווחים שלהם עם הספקיות ששירותי התוכן, הפרקטיקה הזאת לא מקובלת על משרד התקשורת, ועשויה לפגוע בכל המנויים בשוק. קל וחומר בעידן של חבילת הכל כלול, הוא אומר, העלות הזאת מגולגלת על הצרכן, והשירותים האלה באים על חשבון שירותי החבילה, ולכן אומר משרד התקשורת, הוא עומד בדעתו להכיל את זה כבר בעוד קצת יותר בשבועיים. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העתירה הזו, ונעדכן אתכם ככל שיהיו התפתחויות בנושא הזה. עד כאן, אבי, פינה הקלקית ליום.
תודה, ערב טוב, צבי טסלר. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, תודה לצוות, לעורכת אסתי פלד, לשי פופובסקי, הטכנאי, ולכם מאזינים, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.